שלום, עמוד קצ"ט בספר דרך חיים. זה עמוד אחד לפני רש. כן, זה בפרק רביעי, משנה י"ט. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אל תרצה את חברך בשעת כעסו. עמוד קצ"ט. אל תרצה את חברך בשעת כעסו. כעס הכוונה צער, שהוא מצטער. לרצות הכוונה לפייסו. אל תרצה את חברך בשעת כעסו. כן, למשל, כל מקום שכתוב בתנ"ך רצון, זה לא רצון כמו בעברית מודרנית, אלא רצון בתנ"ך פירושו ריצוי, פיוס. כמו שכותב רש"י, כל לשון רצון שבמקרא, הפישמינט בלעז. מה? כן, רש"י, אני מביא כאן את דברי רש"י. רש"י אומר, כל לשון רצון שבמקרא, הפישמינט בלעז. זה מילה צרפתית, אפזמן, או אפיזמנט באנגלית, כן, שפירושה ריצוי. רצון יראה ויעשה. זה תפילתם. כן, רצון זה תפילה. זאת אומרת, דברי ריצוי שלהם. דברי ריצוי. זה כבר אצל חז"ל. לא. רצון יראה ויעשה זה פסוק. רצון יראה, עשה רצונך כרצונו זה משנה. ואני אמרתי שבתנ"ך זה כך. כן? למשל, בתנ"ך כשרוצים לדבר באמת על רצון אומרים חפץ. כן, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, שנאמר השם חפץ. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אל תרצה את חברך בשעת כעסו, ואל תנחמהו בשעה שמתו מוטל לפניו, ואל תשאל לו בשעת נדרו, ואל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו. כן, יש ארבע הדרכות של בן אדם לחברו, של רגישות, של עדינות מיוחדת כלפי ההתנהגות של חברך. אומר המהר"ל, נפרד, יש לי תמוה, מה עניין ארבע דברים זה לזה? מה הקשר? כן, זה דברים יפים, אבל כל אחד זה דבר בפני עצמו. יש לדעת כי אלו ארבע דברים עניין אחד, שיהיה האדם נזהר שלא יעשה דבר וירצה לתקן, ויבוא תקנתו הפך הכוונה שהיה רוצה לעשות. כן, כלומר יש דברים מה שנקרא כוונות טובות, אבל התוצאה בלתי רצויה. זה המכנה המשותף של ארבעת הדברים, שזה סכלות גמור כאשר יביא אותו אל הפך הכוונה. ולפיכך אמר, אל תרצה אותו בשעת כעסו, כי כאשר אתה בא לרצות אותו בשעת כעסו הוא מוסיף עוד חימה על חימה. פה הוא מבין כעס כמו שאנחנו מדברים בעברית שלנו. כי כאשר הוא בתגבור את הכעס ואתה בא לפייסו, הוא מוסיף חימה על חימה. אחד מתרגז מאוד, ואמר, עקפו אותו, כן? בכביש עקפו אותו. בדיוק בזמן שהוא מתרגז, הוא אומר, לא, לא נורא, מה יש אם הוא עוקף? אז הוא עוד יותר מתרגז. וכן, אל תנחמו בשעה שמתו מוטל לפניו, כי גם בזה, כאשר הוא בצער ובאבל גדול, אם בא לנחמו, הוא מוסיף ומתחזק יותר באבלו, כאשר בא לבטל צערו. אין אבא, האבלות היא נדרשת כדי להפיג את הצער. כי כל מה שמתגבר בדבר אחד, אם בא אדם כנגדו לבטלו מזה, הוא מוסיף עוד יותר כנגד המבטל. ועוד אמר, אל תשאל לו בשעת נדרו, אם גם על זה נדר ושואל. ועושה זה כדי שלא ישכח, ויסבור שהיה דעתו גם על זה. צריך להחמיר, כי ספק נדרים להחמיר. ואני עושה זה כדי להקל מעליו הנדר. ודבר זה גורם שיהיה נודר עוד על זה, אם לא נדר כבר. ולפיכך יפעל להפך הכוונה אשר בא לעשות. הדבר השלישי לא הבנת, מה זה לשאול בשעת נדרו? ידוע איך מבטלים נדרים? על ידי שאילה, נכון? אדם נשאל על נדרו. מה זאת אומרת נשאל על נדרו? הולך לחכם, והחכם שואל אותו, האם בשעה שנדרת, למשל הוא נדר שהוא לעולם לא ישתה יותר כוס תה. כן? אבל בשעה שהוא נדר את זה, הוא לא שם לב שייתכן מאוד שהוא יוזמן אצל מלכת אנגליה. ואצל מלכת אנגליה, אם אתה לא שותה את התה, זה עלבון גדול. יש לו בעיה, הוא קיבל עכשיו הזמנה. כן? הוא הוזמן לשעה חמש, תלם על כך. הוא יודע שיציעו לו תה. מה יעשה? הרי הוא נדר שלא לשתות תה מימיו. אז החכם שואל אותו, זה מקרה, הוא צריך להישאל על נדרו. החכם שואל אותו, לו בשעת הנדר היית שם לב שייתכן שתקבל הזמנה לשתות תה אצל מלכת אנגליה, האם היית נודר? ואז הוא אומר, לא, בוודאי שאם הייתי מעלה על דעתי כך, לא הייתי נודר. אז אומר לו החכם, מותר לך. עכשיו, הדבר הזה, הטעות היא שבשעת נדרו אתה שואל את האדם. למשל, אתה בא אל האדם, אתה רואה שהוא הולך לנדור על כוס תה, ממש שהוא נודר מטעם עקרוני. ובדרך כלל, למה האדם נודר? בכעס הוא נודר. כן, לכן הגמרא אומרת, סתם נדר זה נדרי רשעים. רשעים נודרים. כן, מישהו הביא לו כוס תה, הוא אומר, אני בחיים שלי לא רוצה יותר לשתות כוס תה. ואז, אם באותה שעה שהוא מתרגל, אתה מנסה למצוא לו פתח לתיר את נדרו, הוא יגיד, לא מה פתאום, אפילו אם מלכת אנגליה תזמין אותי, אני ממשיך לנדור. ואז כבר אי אפשר למצוא את הפתח הזה, כשאני רוצה באמת להתיר לו.
הרב
זיני אמר פה בשביל פעם שבגלל
שסתם
נדרים הם בשעת כעס,
אז מלכתחילה הם כבר בסופו של דבר לא
קיימים.
לא,
לא, לא.
או שלא הבנתי נכון.
מה, מה
שהרב זיני
לימד שבוע שבר? כן, הייתי שם.
הרב זיני נדרים.
לא, יש, לא, זה הבחנה לא פשוטה. יש נדרים שנקראים נדרי שגגות ונדרי זירוזין, שאין כוונה אמיתית לנדור. כן, למשל, אם אדם נדר מתוך טעות גדולה, כן, הוא היה משוכנע. למשל, שהוא היה משוכנע שעומדים לפלוט אותו. ואז הוא נדר, נדרים, כדי להטיל את עצמו מדם עבד, ובסוף התברר שבכלל הכל היה פרסה. בכלל התכוונו לפלוט אותו ולא כלום. אז זה נקרא נדרי שגגות. יש מה שנקרא נדרי זירוזין. זה מה שהרב זיני לימד שבוע שעבר. כן? נשבע לך, או נודה שאני לא מוריד לך מהמחיר. אני לא מתכוון באמת, אני יודע שבסוף אני אוריד לך מהמחיר. אז זה נדרי זירוזין. כן. אבל יש נדר אמיתי. נדר אמיתי רק שהוא לא ידע איזושהי סיטואציה שעתידה להיות. לא משהו שבהווה, משהו שעתיד להיות. מה קרה?
אז תמיד יש בעתיד, הוא לא מודע. לא מודע, לא מודע, ובצד הקרא אפילו.
לא.
תמיד יכול להיות...
הוא לא ידע שהוא יוזמן לקוס תה אצל מלכת אנגליה. הוא לא ידע את זה.
למה?
הוא לא ידע אותו בכלל. הוא לא חי באנגליה. הוא חי בקזחסטן. ואין לו שום סיכון להיות מוזמן אי פעם אצל המלכה. הוא לא ידע שיהיה עכשיו ביקור מלכותי, או שהוא יהיה במשלחת הספורט שתגיע למנצ'סטר. הוא לא ידע את זה.
אז למה אנחנו לפעמים, אנחנו רואים שאנשים אומרים בלי נדר, אומרים איזה משהו, אבל הם לא אומרים את זה בנדר, אומרים אני אבוא אליך היום אחר הצהריים. למה צריך להגיד בלי נדר?
מכל התחייבות של מצווה, שיש בה צד של מצווה, כן, התחייבות של בצד של מצווה היא נדר. ואם אתה אומר, אני מחר קם בשעה שש לתפילה, ואתה לא אמרת בלי נדר, אז עברת על נדרים. הוא אמרת, אני אלמד פרק פלוני. כן? אני אלמד מחר דף פלוני בגמרא, ולא למדת, עברת על איסור נדרים.
אמרתי שמחר אני אוכל תפוח בשש.
זה שום דבר. כלום. כלום. כיוון שאין צד של מצווה. אין מצווה לאכול תפוחים בשש. כן.
אז יש לי שאלה. אנחנו כל שנה, בערב ראש השנה, ביום כיפור, עושים על עשרת נדרים, ובסוף עשרה אנחנו אומרים, כל מה שאנחנו מקבלים מעתה ואלה, בטל ומבוטל, עד...
על מה זה חלטל?
אז אם אנחנו מבטלים ירד מלכתחילה, למה אנחנו עושים אחר כך עשרה?
ועל מה זה חל הביטול?
כן,
זאת אומרת,
הוא בתנאי שלא יזכור, בתנאי יוסף שאני יודע את הנדר.
נכון.
אם אתה זוכר,
לא, לא, אין את התנאי.
זה רק מסתבר, זה הכוונה. זה הכוונה של הדין הזה. שהתרה מועילה רק אם בשעת הנדר שכחת שעשית התרת נדרים.
ואם זכרת שעשית
אז זה לא מועיל.
אז זה תופס.
כן.
ועל דבר כזה כמו למשל מחר ברוקר, מחר ב-10 ואני אלמד את
סרט או משהו. אז אתה חייב לעשות.
אפילו אם שכחתי את העניין של התרת נדרים.
שכחת שעשית התרת נדרים, זה מועיל.
מה זה מול? שבשעה 10 אני פתאום לא אוכל?
אתה תהיה פטור.
אני לא אוכל ואז אני אגיד שאני לא...
תהיה פטור מעבוד נדרים, כן.
עכשיו יש
השאלה. אגב, הנושא הזה של התרת נדרים, מתחילת כל שנה או כל נדרי שעושים, זה בכלל לא דבר ברור מובן מאליו.
מה?
שזה מותר לעשות את זה. כי כתוב במשנה בין המסכת נדרים, הרוצה שלא יתקיימו נדריו של כל השנה, יעמוד בראש השנה ויאמר, כל נדר שאני עתיד לנדור בטל, והגמרא אומרת שאסור ללמד את המשנה הזאת ברבים.
השאלה,
אסור ללמד את המשנה הזאת בציבור.
למה?
כדי שלא יעשו את זה. אז זה לפי זה שטקס כל נדרי שעושים הוא לכאורה נגד המשנה הזאת.
אתה דברים שעושים מקווה פשיטות בטלוויזיה
ומשנה, זה יוריד את הגבור. כן. אז הקיצור, התרת נדרים הזאת שעושים בכל נדרי, יש בזה ארבע דעות בפוסקים. יש פוסקים שאומרים שלעשות כל נדרי על נדרים שהיו. יש מי שאומר לעשות על מה שיהיה, יש מי שאומר לעשות על מה שהיה ושיהיה, ויש כאלה שאמרו שלא לעשות בכלל. היו קהילות באלג'יריה שלא אמרו כל נדרי. תארים לעצמכם יום כיפור בכל נדרי?
זה
הרב
זה
לימד
את כל
הארון. כן?
ואמר שגם הרבה ספרדים נמנעו מלהכיר בכל נדרים. כי אצל הספרדים מאוד מקובל גם לדור ככה על הרב על הרבה שבא במוח הבא. הוא לימד את זה מתי שהיה עם ההסכם של ערפאת עם קוראי, שהוא אמר נדרתי.
כן, אז בקיצור, יש מקומות שלא אמרו כל נדרי, וגם במקומות שאמרו לא אמרו כל נדרי ממש, אלא אמרו קל נדרי. כן, מסוד, אצל מידי אלג'ריה אמרו קל נדרי ולא כל נדרי. מה אני אעשה?
הרב.
כן.
אבל לא פעם כל המדרים
היום כן, נכון, אני לא מכיר בקצת שלא עושה.
כל הנדרים הם נדרים נדר בדיבור.
נכון.
יש אולי משהו די גם לרפי רבן גיבן דרסים שאמר, אבל עוד מדבר אחד, שאם אתה חושב לעשות אותו במחשבה, הוא נחשב לך כנדר.
דקה.
כן.
זה מחלוקת, אין לזוסקים.
זה מחלוקת ומה הלכה?
אצל האשכנזים זה ברור שזה מחייב, אצל הספרדים יש מחלוקת. יש לו משקן, יש לו משקן.
זה לא שזה מחייב, זה אדם יכול להרהר על עשר חלופות.
לא, כל מה שזה לא מוחלט אצלו. אם אדם החליט שהוא ייתן צדקה, החליט בליבו. הוא אומר לעצמו שהוא ייתן צדקה. הוא לא אמר את זה בפה, אבל הוא החליט, אז הוא חייב לקיים את זה.
הרי
את
הזמן לחשוב
ולמצוא
את מה ששלום להגיד את המשפט, אם
באותו
זמן הוא מחליט שהוא לא
רוצה את זה. זה משהו אחר, אבל הוא החליט. הוא החליט. אחרי חצי שעה הוא אומר, לא, אני לא רוצה לתת. הוא לא יכול, הוא חייב לתת.
אוקיי, אם הוא מחליט לפני שהוא
אומר שהוא
רוצה צדקה, הוא חושב על סכום.
כן.
אבל הוא לא החליט על
הצדקה. מה זה, הוא חושב על סכום בלי להחליט? לא הבנתי. אם היית אומר שהוא מחליט על הצדקה והוא לא החליט על הסכום, זה אני הייתי מבין, אבל אחור?
זאת אומרת, אם הוא חושב על סכום,
זה אומר
שהוא
חייב לחשוב
על הצדקה?
מה זה לחשוב על סכום? סתם עולה לו בראש סכום מסוים? והוא לא קושר את זה לנתינה?
אוקיי.
טוב, בקיצור, לשאול על נדרו. כן.
עדיין מתכנסים. האם אפשר ליחיד, כמו שאמר הרב שעשו את זה, אבל יש משנה כזו, כמו שהרב אומר, שבראשית השנה אדם יגיד שכל הנדרים שלו הם נוחלים.
אם יעשה, זה מועיל, כן, לפי כל התנאים שהזכרנו. אבל על כל פנים, הגמרא דנה בזה, אם זה בסדר לגלות את זה לציבור או לא.
אבל אחרי שגילו.
גילו. גילו בירדה.
אפשר לעשות דבר כזה, להגיד לעצמך, אני כל, להגיד לספט שכל הנדרים שאני הולך לבין מעכשיו, הם לא...
צריך להכין את זה לפני עדים, או לפני בדים. לכן זה יעשה לפני שלושה, נכון?
אוקיי.
הרי זה כולם, ככה, בערב ראש השנה, כולם קבלים מינוי לדיינות.
סתם להכין לדר היום, יכול תלמיד חכם לבד לעשות את זה?
לא, צריך שלושה.
שנור לי ושנור לך.
כן, כן, בדיוק.
עושים
דילים.
אז מה, אז הוא מקים בדין של שלושה, הוא לוקח שלושה אנשים. זה בדין, אתם בדין, ואני אומר לפחס ככה וזהו?
לא, זה לא פשוט, יש דינים לדבר הזה. אנחנו עכשיו לא לומדים הלכות נדרים. אני עכשיו מלמד מהר"ל, מה? מה אתה רוצה?
כמו שאמר הרב, עכשיו לומדים מהר"ל.
עכשיו לומדים מהר"ל ולא הלכות נדרים. אז אומרת המשנה, לא לשאול בשעת נדרו. כי אם אתה תגיד לו, אתה רואה שהוא נודר, אתה אומר לו, אולי גם בתנאי כזה, אז הוא אומר, אולי אפילו בתנאי כזה אני אדור. לכן אנחנו רוצים להציל אותו מזה, לכן לא שואלים אותו בשעת נדרו. כן, ציר. אני לא מבין את המילים האלה. מה זה הפוך על הפוך? אני לא הבנתי מה זה הפוך על הפוך. תגיד, מה השאלה שלך? אל תרצה.
אל תרצה את החברך.
נכון.
אם אתה עושה את זה, זה מעשה גם כזה שצר הפוכה על המעשה.
יפה, אז זה רק הפוך, לא הפוך על הפוך, זה רק הפוך. טוב. כן, זה לא הייתה שאלה בכלל.
זה נדר,
צדקה. צדקה מתירה נדר.
צדקה מתירה נדר. זה לערבים. אצל
הערבים.
באסלאם יש
להם. הוא יוצא צדקה, ואז הוא... לא יודע, אין לי דבר כזה. טוב, הלאה. ורד אמר, אל תשאל לו בשעת נדרו, אם גם על זה נדר ושואל, ועושה זה כדי שלא ישכח ויסבור שיהיה דעתו גם על זה, וצריך להחמיר, כי צריך נדרים להחמיר. והנה עושה זה כדי להקל מעליו הנדר, ודבר זה גורם שיהיה נודר עוד על זה, אם לא נדר כבר. ולפיכך יפעל לפיך הכוונה שרבה לעשות, ויותר יש לפרש. ואל תשאל לו, כמו בכל מקום, נשאלים לנדרים ששואלים אם יתחרט על הנדר, וירצה שיהיה מתיר לו הנדר, שבזה יוסיף עוד כעס שהוא בא לשאול לו, אם יתחרט על הנדר, והוא מתחזק ומוסיף עוד עם לו. ואל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו, מפני שהוא מצער על כלכלתו, ורוצה לראותו מה שהוא עושה. ודבר זה עוד יותר צער אליו, כי מישהו בכלכלה בני אדם למסע עליו שיראו כלכלתו, שהוא נבדל משאר בני אדם בכלכלה זאת. והנה, אלו הדברים, עניין אחד הם.
למה זה יביא לו יותר כלכלה?
מה?
למה זה יביא לו יותר כלכלה?
אדם כשהוא נפל בכלכלה, הוא מתבייש שיראו אותו. אז אתה עושה לו כלכלה יותר גדולה. זאת כלכלתו שאחרים רואים אותו. אבל הוא נכשל. בשעה שיצר הרע שולט באדם, אם יצר הטוב. כן.
בעצם מה שבאים להגיד כאן, במקרים שהאדם מאבד שליטה, תן לו לרגע לבד, אתה נסה להרגיע אותו?
בדיוק. אז כאן צריך קצת להכיר. מה?
למה זה לא ככה?
אני אגיד לך למה זה ככה. זה קשור קצת למה שלמדנו בספר איוב. יש מצבים באדם שנבראו לא על מנת לשתף את חברו בהם, אלא נבראו על מנת לייצר ערוץ תקשורת סודי בין הנברא לבורא. לכן אם אתה מתערב, אתה מונע את ההתקשרות הזאת. נכון. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אז אם הוא עובד עבודה זרה, אל תנסה להעיד על כך. אתה מסית אותו לעבודה זרה אם אתה תדבר איתו. הוא צריך לפתור את הבעיה שלו בין אדם למקום, עם המקום.
זה ייסורים, זה אחד הערוצים?
והשאלה של אריה היא שאלה אחרת. הוא שואל למה יש מצבים כאלה בעולם? למה הקדוש ברוך הוא ברא באדם מצב נפשי שבו הוא לא יכול לשוחח עם זולתו? נכון? זאת השאלה שלך. והתשובה היא, כי הקדוש ברוך הוא יש לו עניין גם בערוצי תקשורת ייחודיים, ישירים בינו לבין האדם. אז למשל כעסו, זה יכול להיות גם, אם הוא יתגבר בעצמו עד כעסו, ערוץ תקשורת. או ערוץ של אי תקשורת, כאילו עובד עבוד הזרה. אז זה בינו לבין המקום. מה קשר בין כעס לעבוד הזרה? זה אותו דבר ממש. שאדם חושב שהוא חשוב.
יכול לכעוס על דבר אמיתי ו...
לא? מוצדק. שום כעס לא מוצדק.
למען הקדוש
ברוך הוא, למען
האמת, למען הצדק, למען...
אז זה לא כעס רע. אז זה מה שנקרא כעס קדוש.
אז יש כעס קדוש.
יש דבר כזה.
וזה לא עבוד זרה.
כן. טוב. אנחנו בזאת?
אותו כעס מה שאתה מדבר, עניין של הרגש, הוא תורם להרגש של עשייה מסוימת. זאת אומרת,
כשאתה
מתרגש
כשהוא
עושה משהו, זה גם פן של כעס, של
התרגשות. דווקא, רגש לשמחה, שמחה זה כעס?
בסדר, כשאתה הולך לעשות משהו, אני לא יכול לקרוא לזה דווקא כעס. ההתרגשות שיכולה לאפוף אותך, אז היא
תורמת
לעשייה.
נכון, בהחלט.
לא, זה גם,
זה
פן של הכעס, זה אחד
הצדדים
של זה.
אתה קורא לכל התרגשות כעס.
התרגשות שיכולה להוציא את אדם.
למה לקרוא לזה? אז תקרא לזה בשם אחר. אז אל תקרא לזה כעס, תקרא לזה בשם אחר.
התלהבות.
אדם אומרים
כעס
בשעה שהוא מאבד שליטה על עצמו.
כעס, אנחנו מכירים מה זה כעס, לא יודע, צריך להגדיר.
לא, אז אני רוצה שכל הכועס יראו, עובר
עבודה זרה,
למה הם שומעים פה? כועס בשעה שהוא
מאבד שליטה על עצמו לגמרי. שהוא כועס אל החוץ. הוא רגיש, הוא מתרגש מן החוץ. זאת אומרת, החוץ פועל עליו. זה נורא שהחוץ פועל עליו. זה סימן שאני חושב שאני בתחרות עם החוץ. מצד האמת אני לא בתחרות עם החוץ. כל זה בגלל שיש אני ואתה. אבל אם אני מסתכל כל הזמן כלפי מעלה, ואני מבין שכוחי מלמעלה, ממילא אני לא כועס על שום דבר.
אתה שומע למשל שאירופה מצדיקה נגד רציחות יהודים בתוך קו הירוק ומצדיקה את זה או מתייחסת בכוונה לרצח מתיישבים, אז מה?
אני ממש מגנה.
זה לא כעס?
אני ממש מגנה.
אתה מגנה, אבל זה בלי כעס?
לכעוס זה עוד ניצחון של אירופה עליך, הם הורסים אותך. כן? לא שומע.
למה הרב לא מזכיר את
ההסברים? הוא יחזור על זה במשנה הבאה. במשנה הבאה, כי הוא קיצר מאוד טוב. למה אמר על קיצר? כי הוא יודע שמנחה ב-425. אמרו, זה אין היה...